היי, ערב טוב לכולם. אני א' בלב, אבישג בלב, משדרת לכם מהערוץ הבלתי תלוי We Act. היום יש לנו תוכנית באמת מדהימה. ממש בדרך לכאן, אני לא יודעת למה, אבל כל פעם שאני בדרך לכאן, צצים כל הידיעות, ואז קיבלתי בוואטסאפ ידיעה, שמעתי איזשהו רב, הבנתי שהידיעה הזאת היא רצה מאתמול, שמספר על 5 ילדי ישיבה שקיבלו את החיסון ופשוט התמוטטו במקום. אנחנו עוד מעט נדבר עם הרב הזה, לא יכולתי להשיג אותו, אבל רב שנמצא יחד איתו באיזשהו קו שנקרא קו אחרית הימים. אנחנו ניתן לזה, עוד מעט הוא ייתן לזה יותר פרטים. אני רוצה להעלות אותו מיד על הקו כי אין לו זמן ועשינו את הכל ככה צ'יק צ'אק, הצלחנו להשיג אותו. אז אנחנו הולכים להתקשר בעצם עכשיו לרב יובל עובדיה. בעצם הוא בעל תשובה, בעל ניסיון בתקשורת, הוא מרצה בתחום התקשורת 30 שנה. יש לו קו שנקרא קו אחרית הימים עם 30,000 מאזינים, אז אני תכף ומיד מתקשרת אליו, ואני אשמיע בד בבד את הקלטת ששמענו. אז רק שנייה אחת, אתם יודעים מה? אני קודם כל אשמיע לכם את הקלטת, אוקיי? אז כי יכול להיות שאחר כך אני לא רוצה שיהיה לנו איזה בעיה עם הסאונד, אז בואו נשמע, בואו נקשיב קודם כל, בבקשה, קודם כל שתפו. תשתפו, הולכת להיות היום תוכנית שמביאה הרבה מאוד מידע, וגם מחברת את הנקודות בעצם על סמך מה המגפה הזו מנועלת, אוקיי? אנחנו יודעים שעל סמך הרבה בדיקות של אנשים אסימפטומטיים, מה זה אומר? אוקיי? אז זה גם משהו שאנחנו הולכים להיכנס אליו. ואיזה פליטות פה היו השבוע בנוגע לחיסונים וילדים, אוקיי? תישארו איתי ובואו נקשיב להקלטה הזאת. ותכף אנחנו הולכים לדבר עם הרב ששותף עם הרב בוימרנד מישיבת, מהישיבה באשדוד, שהמקרים האלו קרו. ולמה בתקשורת לא מסקרים את זה? למה לא מסקרים? זאת אומרת, למה גם הרופאים שמגיעים אליהם לבתי החולים לא מוציאים הודעה לתקשורת ש5 ילדים התמוטטו מיד לאחר החיסון? נערים. אוקיי, בואו נקשיב להקלטה.
בישיבת גרודנה אשדוד התחילו בצורה מסודרת לחסן את הבחורים היום. לאחר שהתחילו לחסן, 5 בחורים התמוטטו על המקום והפסיקו מיידית את החיסונים. הבחורים הגיעו לבית חולים, בהמשך אני אביא בעזרת השם בלינדר את השמות שלהם כדי שיכולו להתפלל עליהם. מצווה גדולה, אז כל אחד ששומע את זה, להפיק את הידיעה כמה שרק ניתן. האירוע מוסרט, והסרטון גם כן מועבר אחד לשני. נשמע בשורות טובות.
אוקיי, הסתיימה, כן, הסתיימה ההקלטה, אני פשוט לא שומעת את ההקלטה הזאת. אוקיי, טוב, אז עכשיו אנחנו ננסה להשיג את הרב עובדיה יובל. הלו, אתה שומע אותי? היי, מה שלומך הרב יובל עובדיה? ערב טוב. אז טוב, אנחנו היום ככה הכרנו מה שנקרא היכרות בזק. אני שמעתי את ההקלטה של הרב בוימרנד. ובוא תספר לנו קצת עליך, רגע שנייה. אוקיי. תודה. בסדר, שנייה אחת, פשוט תקנו לי פה איזה משהו במצגת. אז שוב, ערב טוב, ואלינו הגיעה בעצם קלטת שרצה, של הרב בוימרנד בישיבה באשדוד, ואם תוכל בבקשה לספר לנו קצת על המקרה או מה שידוע לך. אז רגע, 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 שנייה, שנייה אחת. אומרים שלא שומעים אותך. אנחנו נצטרך לבדוק למה. לא, שנייה. לא, לא, אני שומעת אותך, המאזינים לא שומעים. שנייה, מתקנים לי פה איזה משהו.
שידבר?
את תדבר עכשיו, רגע. אתה שומע? שנייה, תדבר. 1-2-1-2. רגע.
תדבר.
אתה שומע? רק שנייה. מה קרה? רק שנייה אחת, סליחה, ברשותך. אוקיי.
תביאו 240. אמורים לשמוע אותו. אני לא יודע למה לא שומעים.
רק שנייה.
טוב, שידבר רגע.
תדבר רגע. רגע, שנייה, תדבר, תדבר עוד 1-2-1-2. 1-2. שומעים? תדבר עוד פעם? רגע, שנייה, עוד מעט הוא יגיד לי. הוא בודק את זה במוניטור, אז שנייה.
זה לא עובד.
לא עובד? אוקיי, אז אולי מה שעשינו פה עם ההחלפה של המיקרופון, אם זה לא ממש נכון היה לעשות. רגע, עכשיו תדבר.
לא, אין שום סיכוי שישמע אותו. עכשיו ישמע אותך כפול. איזה באסה.
ישמע אותי כפול?
שנייה אחת. שנייה אחת, אבל בדקנו את זה לפני השידור והכל עבד. איזה באסה.
רק שנייה. לא נורא, לא נורא. כל הקווה לטובה אומרים. אז לך תדע מה... איזה השגחה פרטית יש לנו?
טוב, אני לא יודע מה לעשות.
טוב, אז שישמעו אותי פעמיים. העיקר שישמעו אותו.
לא, לא שומעים אותו, זה הבעיה.
אבל אותו גם לא ישמעו?
רגע. לא שומעים.
רגע, עוד שנייה. עוד שנייה. עוד שנייה, אנחנו נטפל בזה.
טוב, אולי נתקשר מחדש? לא יודע, אני לא יודע מה להגיד.
אנחנו נתקשר עוד הפעם, בסדר? אוקיי.
או, הנה, רגע.
רגע.
רגע. הכל בסדר פה.
הכל בסדר? מוזר. מה זה נון? מה זה רינג סינגנל נון?
לא, לא, זה לא.
שלא ישמעו את הצלצול?
לא קשור. אני לא יודע. טוב, נתקשר שוב.
אנחנו מתקשרים אליך שוב, אוקיי? טוב, אז עוד קצת סבלנות, יש לנו עוד פעם איזה בעיית סאונד, ואנחנו פשוט, אתם שומעים אותי ואתם לא שומעים את הרב, אז אנחנו מנסים לפתור את זה. אני אוציא אתכם לפרסומות עוד שנייה.
את רוצה לשים להם בינתיים סרטון?
בינתיים נשים סרטון.
או שאנחנו מנסים אחרי שוב.
לא, אתה חייקת שוב?
כן.
כן, אני שומעת אותך.
אני לא אדבר רגע, אני רוצה לשמוע אותו.
תדבר רגע.
הוא לא מדבר מספיק, אני צריך שדבר יותר זמן.
תדבר יותר זמן. אוקיי, כן.
לא שומעים.
לא שומעים אותו. מה עשינו?
בוא ננסה אולי ככה. שידבר עכשיו?
כן, דבר.
לא. לא מצליח לי.
וואו.
טוב, תתקשרי אליך מהטלפון הזה.
אני מתקשרת אליך בשיחה קולית. טוב?
מהטלפון הפרטי.
כן, כן, כן. אני מתקשרת אליך.
אוקיי, אנחנו מתנצלים.
טוב, אנחנו נשמיע את השיחה, אבל רק תוריד אותי, אני בעד. אני שמעת את עצמי פעמיים. שמעת את עצמי באוזניות ובעד וב... עכשיו בסדר. עכשיו...
זהו.
עכשיו בסדר? שומעים אותי?
כן, תחייגי אליו.
פה שומעים, רק תבדוק ששומעים אותי.
אותך שומעים. תדברי, תתקשרי אליו, ותשימי את הטלפון על השולחן, בסדר?
כן, כן. בסדר גמור. אוקיי, אז חברים שלי, אנחנו נשים את הרב על רמקול. אוקיי, אוקיי, אוקיי. היי, נראה לי שגם זה הולך. כן, ערב טוב לך. אז אני רק אתחיל ככה בזריזות מההתחלה. בעצם אנחנו קיבלנו סרטון שרץ ברשת על בעצם רב שקוראים לו בוימרנד, קוראים לו, מה השם המלא שלו? שפשוט שכחתי, אליהו. אליהו בוימרנד, שהוא הקליט...
לא שומעים אותו.
לא שומעים אותו? אבל עכשיו הוא לא מדבר. איך ישמעו אותו? עכשיו הוא מדבר. אז אתה תבדוק אם שומעים אותי. אותי שומעים?
בטח שומעים,
תני
לו לדבר.
אוקיי.
כן, אני שומע.
אתה שומע אותו?
שימי את הטלפון ככה.
איך? ככה? ככה?
כן.
אוקיי. בסדר גמור. טוב. לא, לא, שומעים אותו. בסדר גמור, שומעים אותך, הכל טוב. אז זהו, קיבלנו את, את הקלטת ההודעה, והוא אמר יש פה הודעה דרמטית, ושמעו בעצם גם כן בקול שלו שהוא נסער, והוא גם אמר שהוא ישיג את ה... שכנראה צילמו שם, ויש כמה וידאוים, ואתה לא תאמין, הגיע אליי גם כן וידאו, שרואים נער, אוקיי? רואים שזה נער ישיבה, עכשיו אני לא יודעת, אני לא יודעת כאילו איזה בן אדם יעשה פייק כזה, אני אחר כך יקרין את הסרטון הזה, אפילו גם בזמן שאנחנו מדברים, אני אקרין את הסרטון הזה, סרטון מאוד קצר, אבל רציתי לשאול אותך, אתם, לכם יש את הקו של אחרית הימים, תוכל לספר לנו על הקו הזה?
כן, הקו אחרית הימים בעיקרון זה קו, קו מידע לדתיים חרדים, בני תורה, ששם זה כמו ערוץ רדיו כזה, עם שיחה טלפונית רגילה, ושם יש הרבה הרבה שלוחות של שיחות בנושאים שונים. עיקר, גולת הכותרת בקו זה שלוחה מספר 413, שם יש שיחות שלי, וגם של הרב עצור, והרב אורי סופר, ועוד הרבה בעניין של הסדר עולמי, הקורונה, החיסונים, זה שלוחה שהקמנו עוד לפני, כבר, יש לנו שיחות כבר מעל 5 שנים בנידון. עכשיו, לאחרונה לאור ריבוי התופעה של נפגעי החיסונים, הקמנו שלוחה מספר 77, ושם יש עדויות, כל יום זה מצטבר, כל יום אנשים עולים ומעידים על כל מיני אנשים שמכירים, שנפגעו מהחיסון בצורה זו או אחרת.
כן. ויש דרך אגב על המסך את המספר טלפון של הקו הזה, זה 03-909-2905 שלוחה 77, אנשים יכולים להתקשר ובעצם לקבל עדכונים של כל מיני אנשים שהשאירו את החוויה, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
עדויות.
חיסונים,
ולא לשכוח שזה רק מי שמאזין לקו, בטח. תכפיל את זה בכמה וכמה תוספים שיש בארץ שאנחנו לא יודעים עליהם. זה רק אנשים נכון. שקשורים לקו שלנו.
נכון, אומרים שהדיווח בדרך כלל הוא לא יותר מאחוז, שזה הסטטיסטיקה, נכון. מדברת על לא יותר מאחוז דיווחים.
יש שם הרבה, יש שם עשרות ומאות כבר.
כן, אז אם ככה, זה אומר שהמקרים באמת האמיתיים הם הרבה יותר, אז רק מכפיל את עצמו.
אז אחד הידיעות זה הידיעה שאתם קיבלתם.
כן.
זה הידיעה שעלתה, נדמה לי, אתמול אם אני לא טועה.
כן.
אתמול או שלשום. ולפי מיטב הבנתי, עדיין מגבר יצא לי לחקור את זה לעומק, אבל לפי מיטב הבנתי, היה שם איזה בעיה עם כמה בחורים, אני לא יודע כמה בדיוק, אבל היה שם כמה התעלפו או שקיבלו איזה טיפול. היה שם איזה בעיה מסוים, אז זה ודאי לי.
אוקיי. זה... בסדר, אז קודם כל...
עכשיו, אני יכול גם את דרך אגב, אני יש לי עדות אישית.
כן.
במשפחה, לצערי הרב, הרבה במשפחה שלנו דודים, וזה, קיבלו את החיסון.
כן.
ברוך השם, בינתיים הם בסדר, חוץ מי, דווקא מכל המשפחה, מכל הקרובים שלי, בדודתי, גדלנו ביחד, היינו ילדים, אז משום מה דיברתי איתה נגד החיסונים, הסברתי לה כמה שזה לא... שזה לא כדאי וזה מסוכן. ממש שיחות של, אולי זה לא שיחות של חצי שעה, שעה, כל אחת. ממש, היחידה מכל המשפחה שהשקעתי בה לדבר בנושא. גם בגלל שביתה ביקשה ממני לדבר עם האמא, עם בת דודתי. בכל אופן, למרות שדיברתי איתה, אחרי מספר ימים בעלה לקח את החיסון, והוא בן אדם שנזהר כל הקורונה, הוא שמר על עצמו, עם שתי מסכות, עם כפפות, עם ג'לים, הכל. ממש הוא נזהר, כי הוא חשש להיכנס לדבר הזה. הוא הראשון שרץ להתחסן. מיד, יומיים אחר החיסון, הוא נפל למשכב, כמובן שהוא קיבל קורונה מהחיסון, אחרי כמה ימים חולים, מורדה מונשם, אחרי שבוע נפטר.
אוי אוי אוי, אז אני רק רוצה להגיד לך משהו, שהיום אני הולכת להיכנס לסיבה למה אנשים נופלים למשכב והאם באמת יש להם קורונה. או שהם רק יוצאים חיוביים לקורונה, בגלל שהבדיקות האלו הן לא ממש בודקות נגיף חי. ואז נורא קל לטפול. את האשמה, כפי שאתה אמרת עכשיו, אני לא ידעתי את הסיפור הזה, הוא מאוד נזהר, זאת אומרת שעד שהוא לא קיבל את החיסון, הוא לא נדבק. עכשיו, מה זה אומר?
משהו בחיסון גרם לו
להתחלות. עכשיו תראה, התופעות, נכון, וזה מאוד מעניין, שהתופעות שבמעקב של משרד הבריאות ושל ה-FDA, הם אותם תסמינים או תופעות מהחיסון, שהם במעקב, זאת אומרת, זה תופעות שרופחות, אוקיי? שהם חוטפים אותם, בוא נגיד בלשון העם, חוטפים אותם לאחר החיסון, אלה תופעות שהם דומים לתסמינים של קורונה.
נכון.
יפה. אבל אם אנחנו בודקים, אם הבדיקות של המטושים הן בדיקות פולס, מדובר על עד 85% בדיקות פולס. ופה כבר יש לנו אישור מהמערכת עצמה, היום אני אראה לכם את זה, באיזושהי כתבה עם רוני לינדר, שהיא מראיינת את פרופסור בן עמי מאיכילוב, שאומר, הוא בעצם ניסה להגן על החיסונים, כי אמרו איך זה מתוך 12 אנשים בצוות הרפואי של איכילוב שקיבלו חיסון, 7 יצאו מאומתים לקורונה, כאשר זה היה יותר משבוע לאחר החיסון השני. אז הוא אמר, זה לא מדד שבדקו להם קורונה, כי הבדיקות האלו הן בדיקות שלא בודקות נגיף חי.
אז הוא גילה את הקלפים, בדרך אגב.
גם אובר, נכון?
נכון.
יפה, ומה, זה לא מה שאנחנו אמרנו כל הזמן. אנחנו גם לא אמרנו את זה, אנחנו אמרנו מה שקרי מוליס, דוקטור קרי מוליס, שהוא זה שהמציא, לא
זוכר,
הוא המציא את הבדיקות, והוא אומר, אני לא מבין למה אתם משתמשים בבדיקות PCR, וזה עוד היה לפני הקורונה, כאשר המציאו מגפה בשנת 2007.
מה, שפעת
החזק? לא, ב-2007 הייתה איזושהי מגפה, אני לא זוכרת באיזה ארץ, אני צריכה עוד להסתכל בחומר שלי, ארץ שלמה נסגרה ל-8 חודשים, רק על סמך בדיקות ה-PCR, אמרו להם שיש איזשהו נגיף שגורם לשיעול, בסוף הסתבר שזה היה שפעת, ופשוט עשו עליהם פיילוט, איך
זה
סגר, בדיוק, עשו עליהם פיילוט שלהם, ואחר כך התגלה שזה היה פייק, ולא היה שום נגיף כזה. זה הכל היה שפעת, פשוט לקחו כל מקרה של שפעת, וקראו לו את אותו מקרה שרצו לקרוא לו. וכל זה היה על ה-PCR, והסרטונים שרצים, ואז חיברתי את זה, את התאריכים, ואז בעצם הבנתי שהסרטונים שרצים, שקרי מוליס כל כך זעם על כך שלקחו את בדיקות ה-PCR, ועל סמך בדיקות ה-PCR בודקים נגיף, הוא גם התייחס באופן ספציפי לאנטוני פאוצ'י. הוא דיבר על אנטוני פאוצ'י, יש לי תוכנית שאני מדברת על כל הסיפור שלה. יש לו שני סרטונים, אחד שהוא מדבר אחד על אחד, ואחד שהוא כזה נמצא במין דיון כזה, במין ועידה כזאת, כנס קטן כזה, שהוא מספר על הבדיקות ה-PCR, ועוד אחד שהוא ממש מדבר אחד על אחד ומספר על אנטוני פאוצ'י, שאנטוני פאוצ'י בעצם משתמש בזה בצורה למניעים זרים, אוקיי? לקדם בעצם את המניעים שלו. וזה מעניין, אתה מבין כאילו שכל כך הרבה אנשים לכאורה חלו בקורונה לאחר החיסון. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על תופעה אחרת שהדוד שלך כפי הנראה חווה מה שנקרא קריסת מערכות לאחר החיסון. ואתה יודע מה זה קריסת מערכות? קריסת מערכות זה יכול להיות גם תופעה של ADE, זה התגברות חיסונים, שזה אחת התופעות שנמצאות בראש הרשימה, אם אתה נכנס לאתר של משרד הבריאות, זה בראש הרשימה רשום שם תופעת התגברות חיסונית.
זה לא
יומן, זה אומר
זה מדד עם. כן. לא יומן, שבמשך שנה עשו פיבריקו מגפה, עכשיו הם עושים את הפאנצ'ליין, מה שנקרא.
מטורף לגמרי. אני פשוט מודאגת עכשיו מאוד בגלל הנערים והילדים, שהם קודם כל רוצים לחסן את הילדים, בני 6, תראה, הפרויקטור הזה, פרופסור אש, אומר, אנחנו במאי הולכים לחסן ילדים מגיל 6. הם גם אומרים שהתופעות אצל ילדים יהיו תופעות חמורות יותר. הם אומרים את זה. מה אנחנו אמורים להבין מכך?
שהשם ירחם מה שהולך להיות.
ממש ככה.
אנשים הולכים, מה, יפנטו אותם?
לא יודעת.
עשו להם כישוף?
לא יודעת. הם גם לא רואים. הם גם אומרים שהתופעות האלו שאנחנו מדברים עליהם, אני עכשיו נכנסתי לקבוצה. יש לי קבוצה וואטסאפ של השכונה שלי, של הבניין. נכנסתי ואיזה מישהי כתבה שם בקבוצה שאנחנו לא דוברי אמת ואין בכלל פגיעות מחיסונים. שהיא בעצמה קשורה לזה והיא לא ראתה, היא ראתה מאות מתחסנים ואף אחד לא נפגע.
זה לא יומן כסופר.
אומרים עיניים להם ולא יראו. אוזניים להם ולא ישמעו.
זה שם מכת חושך, כמו שהיה
במצרים,
מכת חושך, יש עכשיו מכת חושך של איזה מלחמה על הידע, על הדעת. יש פה מלחמה על הדעת, זה כל המהלך פה. כל ההפחדות וכל מה שהם עושים. אני הבחנתי את זה מההתחלה, איך זה התחיל? בגלל שאני איש תקשורת, מבין בתקשורת, ראיתי 5 דקות אצל ההורים שלי, מה שהראו להם בטלוויזיה, 5 דקות, הייתי שם עם אשתי ביקרנו, זה היה פורים שעבר. אמרתי לאשתי, זה מתוכנן, משהו פה מתוכנן, רק לפי איך שראיתי, איך שהתקשורת מסכנת את המצב, בהתחלה אני מדבר.
כן.
לפני שאני את כל העדויות וכל הזה. אפשר אמרתי לאשתי, זה פה מתוכנן, המגפה הזאת מתוכננת.
וואו. וואו, מדהים. מדהים שקלטת את זה, כי יש אנשים שרק עכשיו מתחילים בכלל לחשוד שאולי משהו פה לא מסתדר. הרב עובדיה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, ואנחנו נמשיך להיות בקשר.
אין בעיה, בעזרת השם, תצליחו ותילחמו. הנשק היחיד זה כמה שיותר לדבר על זה ולידי אנשים, וכמה שיותר להתאחד. זה
העצה
הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות.
נכון.
כמה שיותר להתאחד ולאהוב כל אחד, וכמה שיותר לידע את האנשים.
נכון.
זה מה שאני רואה, יותר מזה אני לא יודע כרגע.
אין לנו משהו אחר.
אלא אם כן אנחנו עושים איזה מהפכה ושורפים את כל הזה. זה גם יכול להיות בחשבון.
כן.
אני מוכן לבוא ראשון.
כן.
טוב.
תודה.
ברוכים תהיו, כל טוב.
כל טוב, תודה לך. טוב, אז תראו, אני עכשיו הולכת להעלות פה סרטון, אני חשבתי והסתכלתי עליו בדרך לכאן, אוקיי, קיבלתי אותו, וחככתי בדעתי להעלות אותו, לא להעלות אותו, ואז, אתם לא מבינים, ואז פתאום שמעתי את ההקלטה הזאת, הייתי בפקקים, אז קשקשתי לי בוואטסאפ, ואז בעצם ככה הגעתי להקלטה הזאת, ואז פעילו טק טק, עכשיו, שאלתי, ביררתי, אם תופעה כזאת יכולה להיות ככה באופן מאוד מיודי, אז כן, אמרו לי, זה סטרוק. ככה מגיבים בסטרוק. לא קיבלתי אישור עדיין להגיד את הבן אדם שישרר את זה, וגם שלח את זה, אז אני כרגע משאירה את זה ככה. מקסימום אחר כך אני ארשום בגוף הפוסט, אני אתן יותר פרטים על המידע מכאן הגיע הסרטון הזה. וכפי ששמעתם בהקלטה, של הרב אליהו בוימרנד, אז הוא אומר שיש סרטונים, זאת אומרת, הם מסריטו. עכשיו, אתה יודע, מה קורה? שבן אדם מסריט, הוא לא מצפה לראות תגובה כזאת, יום אתם תראו על מה אני מדברת, זה מחריד, אוקיי? זה משהו מאוד מאוד קצר, ואם זה לא פייק, לדעתי זה לא פייק. לי זה מרגיש לא פייק. כי אם תעמדו מול המראה ותנסו לחכות את הבחור, עוד מעט אתם תראו בחור שמקבל זריקה ומקבל תגובה אנפלקטית במקום, זה מראה לא נחמד, יש שם גם דם. אז תנסו לחכות את הדבר הזה, אוקיי? קשה מאוד, זה צריך להיות שחקן ברמה של ברוס וויליס, אוקיי? וגם רואים שהוא, אני לא יודעת אם זה קשור לחבר'ה של הישיבה, אבל אמרו שזה מאתמול, אוקיי? קיבלתי את זה ככה ואמרו שזה מאתמול, אז זה גם מתאים. רואים שזה בחור מישיבה, זה גם מתאים. אנחנו עוד נאמת את זה עם הרב אליהו, שהיום הוא פשוט היה עסוק, כאילו דיברתי איתו ממש ממש בקצרה, גם לא כל כך הבין מי אני, ואז אמרו לי, דברי עם הרב עובדיה, שהוא יותר זמין, וככה הגעתי לרב עובדיה, וזה הכל היה ככה צ'ק צ'ק צ'ק, לפני שממש כאילו בדרך לכאן, ואיך שהגעתי לכאן, כאילו, התחלנו לחקור את הנושא ולהגיע אליהם. אז יש כמה דברים. אחד, שזה באמת בחור ישיבה, כל זה קורה בסמוך לזה שהרב בוימרנד שולח את זה. לא נראה לי שכל כך קל לחכות את הדבר הזה. וגם, הבחור בפנים חשופות, אוקיי? אז העולם קטן, זה יגיע לאן שהוא. ונכון שיש עכשיו הרבה מאוד הפחדות, ואנשים מפחדים לדבר. אנשים מפחדים לדבר אפילו על זה שהם נפגעו מהחיסון. זה פשוט נורא שזאת האווירה שרווחת כאן. האמת הפכה להיות מוקצת, וזה ממש... אז אני הולכת לקריא לכם את, את הסרטון הזה, ואני לא אומרת לכם שזה אמיתי, תשפטו בעצמכם, ואנחנו נמשיך לחקור את העניין הזה. הרב אליהו אמר שיש סרטונים, אני לא יודעת אם הוא יוציא, לא יוציא, הוא... אני לא יודעת, אבל עוד דבר אחד, שכן נראה לי למה זה אמיתי, בגלל שזה מאוד קצר. למה? כאילו, אפשר היה לחשוב שזה אחרת, למה? כמו, מאוד קצר, לא רצו להראות כי זה פייק. לא, כי אם זה אמיתי ומישהו יסריט את זה כדי לשלוח, הנה, נניח לילד קוראים ערן, ערן התחסן, תראה, אמא, אבא, חבר, לא יודעת מה, אבל בעצם הוא לא ציפה שזה מה שיקרה, אז הוא עזב את הטלפון, מה, אתה כאילו... חבר שלך, בן שלך, אח שלך, לא יודעת מה, קורה לו דבר כזה ואתה תמשיך לצלם אותו? רק אם היית עיתונאי, אתה תמשיך לצלם אותו, מה שנקרא, שאוכלים לו את הראש, האריה אוכל לו את הראש. אבל אם אתה בן אדם, אוקיי? אז אתה לא תמשיך לצלם, אז בגלל זה זה כזה קצר, או מישהו יפלו את הטלפון, לא יודעת מה היה שם. תסתכלו על זה, סליחה כאילו על המסלול ההמראה הארוך מדי, אבל באמת, כי זה מאוד קשה לצפייה, אז בבקשה. ראיתם? אני אשים את זה עוד הפעם, כי זה באמת מאוד קצר. תסתכלו עכשיו עוד יותר על הנתונים, על הבגדים שלו. יש שם גם אחות שרואים את הפנים שלה, את הפנים שלו. לא יודעת, מי שעשה פייק כזה, זה חולני לחלוטין לעשות כזה פייק. ובבקשה, תסתכלו שוב. תמיד זה קורה לי שזה לא מקרין פעמיים. למה? רגע.
עדיין רואים.
רגע. הנה. אוקיי, זהו, זה מה שיש. גם אם זה נכון, גם אם זה לא נכון, זה יכול להיות אפשרי? זה יכול להיות אפשרי. כי זאת היא תגובה מיידית, והורה שמוכן שהילד שלו, אני עוד פעם אומרת את זה וחוזרת את זה, שהוא יהיה היחיד שיפגע, שיבוא ההורה לכאן, שמוכן שהילד שלו הוא יהיה האחד והיחיד. מכירים את זה שאומרים לי זה לא יקרה? אז זה בערך משהו בסגנון הזה. אז טוב, אני הולכת להתחיל במצגת שלנו להיום, ו... תדדים, תדדם, אז בבקשה... שימו לב, יעילות החיסון לקורונה, נתניהו, הצפי הוא שנצטרך לחסן את האוכלוסייה כל חצי שנה. אני לא צריכה להמשיך להסביר את זה, נכון? מה זה אומר על יעילות החיסון? כל חצי שנה, פעמיים בשנה, ארבע זריקות, שולחים לגנום מסר עם RNA, למה שהגנום לא יחשוב שזה RNA שלו? ויחליף. ברגע שאתה מתעקש למסור מסר מסוים, שזה נקרא messenger RNA, messenger, זה מסר, אוקיי? אתה שולח אותו כמה פעמים, אם אני כל בוקר אשלח לכם מסר, זה יתאמה? זה העיקרון. עכשיו תראו, שימו לב. שבעה אנשי צוות באיכלוב שחוסנו בשתי מנות נדבקו בקורונה. מה אפשר ללמוד מזה? ואז יש את אחד הדברים שאנחנו, זאת רוני לינדר כתבה את זה. אחד הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם הוא כמות הנגיפים בבדיקת ה-PCR, כי אנחנו יודעים שבמחלה הזאת בתחילה נמצאת כמות גדולה בדרכי הנשימה, שיורדות בחלוף הימים. רוב האנשים המחוסנים שנדבקו היו עם כמות גבוהה של נגיפים, ולכן אנחנו מעריכים שביום הבדיקה הם היו יחסית בתחילת המחלה, כלומר נדבקו שבוע לפחות אחרי המנה השנייה. מצאנו שלכל הנדבקים שהיו אחרי מנה שנייה הייתה רמה גבוהה של נוגדנים נגד החלבון שהחיסון מבוסס עליו. זה אומר שהם נדבקו אף שהייתה רמה גבוהה של נוגדנים, אבל חלו בצורה קלה בלבד, אם בכלל. העובדה שנמצאת כמות גבוהה של נגיפים בדרכי הנשימה שלהם משמעותה שהם יכולים להדביק אחרים אף שהם מחוסנים. ואז בעצם עונה פרופסור בן עמי, סליחה, זה פשוט רק קטע מתוך זה, לא בהכרח. עצם זה שאנחנו מוצאים את הנגיף בלואה, אינו אומר שהנגיף מדבק, כי אנחנו בודקים המצאות של חומר גנטי, ולא נוכחות של נגיף ויאבלי בעל כושר קיום. מה זה בעל כושר קיום? שהוא נמצא בתא קיים. אנחנו רק בודקים את הרצף הגנטי שלו. וזה אומר פרופסור בן עמי, זה רק קטע מתוך הכתבה הזאת, וזה בעצם מוביל אותנו בעצם לשאול את השאלה, אם אתם יודעים את זה, אוקיי? וגם אנטוני פאוצ'י, עוד מעט אני אשים את הסרטון עם אנטוני פאוצ'י, שאומר שמגפה לא מנהלים על סמך האסימפטומטיים, כי האסימפטומטיים הם בקושי נדיר שהם מדבקים. עוד מעט, יש לי את זה פשוט בלי תרגום, אז אני אשים ואני אתרגם ככה, זה ממש קצר, מה אנטוני פאוצ'י, דוקטור אנטוני פאוצ'י, הפרויקטור בארצות הברית של הקורונה, מה הוא אומר בעצם על אסימפטומטים. זאת אומרת, מדדי התחלואה עד היום נמדדו על סמך בדיקות ה-PCR, שאנחנו יודעים שמעל 85% מבדיקות ה-PCR זה פולס. ועד עכשיו היו לנו איזה 200-300 אנשים חולים קשה, שגם החולים קשה, הם היו חולים קשה רק בגלל שבדקו להם רסטורציה, ברמות שבן אדם שמאשן כבד, בעל רסטורציה כזאת, אז איזה מין חולה זה? כל אחד יכול להיות. אז אתה עושה בדיקת פולס, קורונה, יוצא הבן אדם חיובי, ואז אתה בודק לו רסטורציה, וכל בן אדם יכול להיות עם רסטורציה כזאת או אחרת, שזה נחשב לבינוני, אוקיי? או קל, לבן אדם שחולה קל. הרי שמענו אותם אומרים, בסרט של אורלי וגיא, שאותם אנשים שהם נחשבים ממושפזים קשה, זה אנשים שיכולת לשחרר אותם הביתה. אז מישהו מתאמץ ממש בכוח, לשים, וגם ראינו שיש גם כן, הם מזייפים את הכמויות של אנשים, וראינו שהרבה מחלקות קורונה נסגרו, גם עכשיו נסגרות במחלקות קורונה, אחרי שירדה כמות המתחסנים. ברגע שעלתה כמות המתחסנים, כל המחלקות, בובום, בובום, היה גם תמותה גבוהה, וגם תחלואה גבוהה. אז רגע, מה קורה כאן? מה גורם פה לחולי? אוקיי? אם אנשים לא חולים, אתה צריך לבדוק אותם כדי שהם ידעו שהם חולים, זה נשמע לכם הגיוני? אתם יודעים כמה אנשים נכנסו לבידוד? אתם יודעים איזה נזק יש בעצם מהבדיקות קורונה? ועכשיו, אחרי שהגיעו חיסונים, לא צריך להחיות את המגפה הזאת בבדיקות ולשים 800 אלף אנשים נדבקו היום, כי בדקתם איך שאתם רוצים את ה... העליתם בעצם את כמות הנבדקים, אתם גם יכולים להעלות את הסיבובים שעושים ה-PCR, אוקיי? אם אתה מגביר את הסיבובים, אז אתה מוצא עוד יותר כאילו מתחת לאדמה את הרצף הגנטי, כי כל אחד נפגש בנגיף הקורונה, זה נגיף שהוא מגיע כל שנה דרך אגב, יחד השפעת של ה-A וה-B, אז תמיד גם כן מגיע הקורונה, שגורם להצטננות קלה. אוקיי? כי זה נגיד שלא אוהב להיפגש במערכת החיסון. אז הוא נכנס, איך שמערכת החיסון מזהה אותו, הוא כזה, הוא עף החוצה, והוא לא עושה נזקים רבים. נזקים רבים יכולים לקרות אצל מי שאין לו מערכת חיסון, אז הוא יכול להתיישב אצלם, אוקיי? ואז להתרבות. זה כל הסיפור. אז אם אתה חולה, סליחה, בריא, אוקיי? זה נגיף לאף. אבל כמו שאתם יודעים גם מתוכניות אחרות, תופעת ה-ADE יכולה להפוך אותו לקינג קונג, אוקיי? אני ממליצה לכם לראות גם את התוכניות הקודמות שלנו כאן, שמסבירות על תופעת ה-ADE. אז בואו נראה מה אנטוני פאוצ'י אומר על אסימפטומטיים, זאת אומרת, זה אנשים שנבדקים, יוצאים חיובי, אבל בריאים? אין להם כלום, שום תסמינים.
In all the history of respiratory-borne viruses of any type, asymptomatic transmission has never been the driver of outbreaks.
אז הוא אומר, בכל ההיסטוריה, אף פעם האסימפטומטיים לא היו הדרייב להתפרצות. אוקיי? אז הם לא יכולים להיות גם כן גל כלשהו, וגם לא היו התפרצות לאיזשהו פנדמיה, איזושהי מגפה, תחלואה.
The driver of outbreaks is always a symptomatic person.
ואז הוא אומר, תמיד הדרייב, אוקיי? לגל, לתחלואה, לאוטברקס, לזה, זה אנשים שהם סימפטומטיים. זאת אומרת, על סמך הסימפטומטיים, זה מה שאתם צריכים לבדוק. אז אם יש לכם 200-300 חולים קשה, שהם גם לא יודעת כמה מתוכם הם באמת עם קורונה או מקורונה. אז זה נקרא תחלואה? 9 מיליון אנשים? 200-300 אנשים? אתם קולטים כאילו מה קורה כאן? איך שיחקו לנו במוח? מה הדגישו עד היום? עד היום הדגישו את הבדיקות, והם מדפקים, וצריך לעצור את שרשרת ההדבקה, כי אם לא תעצרו את שרשרת ההדבקה, אז כל הבתי חולים יקרסו, ואז ראיתם כאילו 800 אלף אנשים, סליחה שאני מגזימה, אבל 10,000, וגם היה 100,000, היה כבר איזה 100,000 אנשים, בחגיגות מטורפות של הפגנות וכל מיני כאלו, ואז בעצם זה אנשים שהם לא ראינו את זה מתבטא בעצם בתחלואה. ואז הם היו עושים סגרים, ואז בסגרים אומרים, לא, אנחנו בלמנו. אוקיי? אז בבקשה. ובבידודים, כביכול, שמו עלינו מעקבים, שבק, אז כאילו דרך הבידודים הם בלמו. נכון? בטח. תקשיבו למה שהוא אומר.
Even if there's a rare asymptomatic person that might transmit.
ואז הוא אומר, גם אם יש מקרה נדיר, נדיר, מקרה נדיר של אסימפטומטי שמדבק. יותר ברור מזה? תלמדו ממנו, מומחי משרד הבריאות שרון אלרועי, פרופסור אש, בש, קש. מה קורה פה?
An epidemic is not driven by asymptomatic.
יותר ברור מזה שאני אעיית לכם את זה, לעיית את זה, מגפה, אוקיי, לא קיימת מאסימפטומטיים, לא קיימת, לא קיימת, אין מגפת אסימפטומטיים, אין, נגמר הסיפור שלכם, מה עוד? גיים אובר, לא ברור. תתחילו לפתוח את האוזניים שלכם. מדובר פה על פרויקטור של 330 מיליון אנשים נמצאים תחת ההוראות של הבן אדם הזה. מה, הוא לא יודע על מה הוא מדבר?
Carriers.
From the data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward.
שמעתם? עוד הפעם. אסימפטומטיים זה נדיר שהם יעבירו את המחלה. נדיר. אז על מה כל השרשרות, הדבקה, הבידודים וכל הדברים האלו? ואדם שאין לו סימפטומים, הוא לא מדבק. לא מדבק. וגם הבדיקות PCR, הן לא בודקות נגיף חי. אז יש לנו את שניהם. ואתם שומעים את זה כאילו מהם. זה לא אנשים שהם מכחישי קורונה. אנטוני פאוצ'י מכחיש קורונה? ופרופסור בן עמי מכחיש קורונה, עזבו שכאילו אני לא מסכימה עם הביטוי הזה מכחיש קורונה, מה זה מכחיש קורונה, מה זה, זה לא הכחשה, זה עניין של או שזה נכון או שזה לא נכון. ועצם העובדה שכל כך הרבה דברים כאן לא מסתדרים, לא אומרת שאנחנו חייבים להסכים עם משהו שלא נשמע לנו הגיוני. אנחנו פשוט לא מסכימים, זה לא עניין של להכחיש משהו. להכחיש זה להכחיש משהו שאולי הוא קיים. אבל אם הוא לא קיים, אז אנחנו לא מסכימים, כי אנחנו לא רואים שהוא קיים. בעובדות, בנתונים, אנחנו לא רואים שהוא קיים.
To a secondary individual.
Should you wear a mask if you're healthy?
No.
If you do not have any respiratory symptoms such as fever, cough or runny nose, you do not need to wear a medical mask.
טוב, זה גם עליין המסכה, וזה מארגון הבריאות העולמי. אם אין לך שום סימפטומים, אז אתה לא צריך לשים מסכה, ולא צריך את כל... אז זאת אומרת, שכל הרעיון, מה מוביל אותנו בעצם עכשיו? אז למה אנחנו צריכים לשים מסכות? אם אני לא חולה, אין לי סימפטומים, למה שאני אשים מסכה? כמה נשים, שאל אתכם, כמה אנשים ייכנסו אליכם הביתה ויגנבו לכם משהו אם לא תסגרו את הדלת? מעט מאוד. ואני אומרת לכם שגם מעט מאוד אנשים חולים יוצאים החוצה, ומעט מאוד אנשים חולים לא ישימו מסכה אם הם חייבים לצאת החוצה, כי אין אף אחד ש... ישימו על עצמם מסכה, אפילו שלוש, אפילו ארבע מסכות, ולא תצטרכו לתת לו אפילו כנס אחד. אבל שאנשים מבינים שמשהו פה לא בסדר, אז צריך באמת כנסות וכל הדברים האלו. אנשים יש להם מצפן פנימי. עזבו את הפסיכופטים שאין להם מצפן, שאלו שמנהלים פה את כל הסיפור. זה... אין להם מצפן פנימי. אני מדברת על מצפון. רוב האנשים יש להם מצפון. רוב האנשים הם טובים. הבעיה היא שחבורה מצומצמת של אנשים שמנהלת פה את הדבר הזה, אונסת. קבוצה קטנה, אני למדתי את המשפט הזה מדוקטור דניאל מישורי, חבר טוב, איש חכם ומואר, סליחה על המילה מואר. איש מדהים. אנחנו גם נביא אותו לתוכניות הבאות, כי הוא גם כתב עכשיו שני מאמרים מדהימים. מי שלא מכיר אותו, אני ממליצה לכם לגגל הפלרה במבחן ההיגיון, אחד המאמרים היותר יפים שקראתי בחיי. אז דוקטור דניאל מישורי גם כתב, היה לו, הוא אמר את המשפט הזה, זה קבוצה קטנה של אנשים שאונסת את הרוב. וזה ממש מה שקורה כאן, שלא נדבר על מה שהיום עבר בכנסת, מטורף לגמרי. אתם יודעים שעכשיו כל רשות, אוקיי, מוסד ממשלתי, יכול לקבל את התיק הרפואי שלכם, אין לכם יותר חיסיון רפואי. גננת, מורה, סייעת, כל מי שיהיה לו גישה בעצם לאתר הזה שלו, יש... הוא יכול לקבל עליך כהורה, כאדם, כפנסיונר, את כל הפרטים הרפואיים עליך. אין לך יותר חיסיון רפואי. מתאים לכם? ביטוח לאומי. משרד הרישוי, משטרה, רווחה, בתי ספר, גנים, משרד הפנים, למה? עירייה, למה? האם משרד הפנים יתקשר אליי ויגיד לי, גבירתי, הדרכון שלך לא מוכן כי את לא מחוסנת? האם משרד הרווחה יגיד לי, גבירתי, את לא מחוסנת, את מסכנת את הילד שלך? האם העירייה תגיד לי, גבירתי, את לא תקבלי שירותים כאלו או אחרים בדיגיטל כרגע, לא תקבלי את ההנחות כי את לא מחוסנת, או את לא תסתובבי עכשיו בגנים ציבוריים, כי את לא מחוסנת, את מסכנת את האנשים. בית ספר? אתם יכולים לחשוב בבית ספר מה הולך לקרות? דרך אגב, זה כבר עכשיו קורה, כי יש הורים שהבנתי שבערים הם הוציאו את זה, אני לא יודעת אם זה כבר קורה, אבל הם כבר הקריאו את זה בטלוויזיה, שאם אתה בעיר שהיא או אדומה, כתומה, או אדום זוהר, צורח, לא יודעת, היה שם עוד איזה משהו כזה בסגנון, אז רק אם שני ההורים מחוסנים, הילד יכול להגיע לבית ספר. אוקיי? אנחנו יכולים עוד להמשיך להרחיב על זה ולראות כאילו איך הדבר הזה מגיע למצב של דירוג חברתי. מה זה אומר דירוג חברתי? מה זה כל הסין הזה שהשתלט עלינו לאחרונה? שמתם לב כאילו שיש לכם מצלמות בכל מקום, ויהיה לך סריקת פנים, וכל הדיגיטל אביוז הזה, אוקיי? לאיזה כיוון אנחנו הולכים? לא מתחיל להיות לכם ברור כאילו מה קורה פה, דרכון דיגיטלי, דרך אגב, הם עכשיו, הבנתי, מתכננים, אתם יודעים, הם אומרים את זה יום אחד, ואז למחרת זה קורה. הם מתכננים עכשיו לא לתת לאנשים לצאת מן הארץ, אלא אם כן הם התחסנו. חוקי לחלוטין. הכל, גם בשואה הכל היה חוקי דרך אגב. אז טוב, אז זה היה העניין עם המטושים והאסימפטומטיים, והבדיקות של האסימפטומטיים, וזה מה שמביא אותנו. אני רק רוצה, היום אני לא רוצה לחרוג מהזמן, אני רוצה לראות מתי התחלנו את השידור. רגע, פחדת להיכנס לעוד דברים שלא יהיה לי פה עוד ידיעות, למה אני ראיתי וואי עוד כל מיני ידיעות מזעזעות היום על נשים בהיריון שהתחסנו. זה אנחנו מקסימום אני אשלח את זה בפוסטים. כהן, אני רואה, בואו נראה מתי התחלתי את השידור. וואו, כל כך מהר עובר הזמן. אז תראו, אני אעבור רגע, אני רוצה להראות לכם, הבטחתי לעצמי היום שזה לא יהיה מעל שעה, אז אנחנו נמשיך, אני הכנתי עוד הרבה מאוד דברים, אבל אני רוצה להראות לכם סרט שאני כבר, אני תרגמתי אותו ואני כבר הפצתי אותו ולא כולם ראו אותו, וזה די מסביר מה כן בודקים. אוקיי? זאת אומרת, יש איזה משהו שנבדק בבדיקות מטושים, אוקיי? שזה גם יכול להיות רצף גנטי, וגם עוד איזשהו משהו. אני רוצה לחשוף אתכם לעניין האקסוזום. בטח שמעתם על זה, חלקכם שמעתם על זה. זה... תנו לי רגע לראות. כן. בסדר גמור, כן, אנחנו יכולים להיכנס לסרטון הזה. בואו נראה את הסרטון הזה, ואחר כך נראה סרטון סיום עם איש שאני מאוד אוהבת, עם דיוויד אייק. זה סרטון שפרח פה הם עשו ותרגמו אותו. וזה בשביל מה שנקרא הסרטון סיום, שיהיה, זה בשביל הנשמה של כולנו להבין שיש לנו על מה להילחם, ואנחנו צריכים להבין מול מי אנחנו נלחמים בכל הסיפור הזה. בואו נראה בבקשה את הסרט על האקסוזום, כי זה יהיה בהמשך גם כן אחד מהדברים שחשוב שאנשים ידעו מה זה כל התופעות האלו של האסימפטומטיים, אוקיי? אז בבקשה.
Do you have an open mind? Can you suspend judgment for a moment? Most people can't. But what if your job depends on it? What if the freedom to hug people depends on it? What if your life depends on it? Here's a new theory. First, consider that we live in a world where everything is toxic. The soil, the water, the air, our food, even our medicines are toxic. Even stress can be toxic. Now imagine that all these toxins are poisonous to us on a cellular level. Imagine that our cells have a defense and respond to this situation. Poisoned genetic material, either RNA or DNA, is packaged up and sent out of the cell in tiny balls of protein. Let's call these balls of genetic material exosomes. Let's imagine that exosomes can act as messages to alert other cells of a particular poison, and so all throughout the body, more and more cells package up the poisoned material and release it. Also, at certain times of the year due to temperature cycles, humans tend to purge a high number of these poisoned genetic materials out of the body, resulting in symptoms of illness. These exosomes neither cause illness nor are they infectious, though they do appear to spread throughout the body. Now, that's exosome theory. Let's move on to the established theory of viruses. Viruses are generally regarded as not alive. They have no cellular structure and do not reproduce on their own, though we do have trillions of them inside our bodies. They are tiny bits of genetic material, either RNA or DNA, packaged in tiny protein balls that appear to exit and enter cells. Sound familiar? We believe that some of these entities are infectious and pathogenic, transmitting amongst humans and reproducing inside our bodies, causing illness and death. So let's look at the situation for this coronavirus and compare what is happening to these two theories. Let's first consider the origin story of the coronavirus. A group of people had a respiratory illness unresolved by antibiotics, so medical officials began looking, of course, for a virus. What they eventually found under the electron microscope were small protein balls being excreted by the cell. Okay, first comparison. This would make sense in both exosome theory and virus theory. Then they searched for and found an RNA fragment that they had not seen before in some of these patients. This would make sense in both exosome theory and virus theory. Now, they did not prove that they could infect somebody or an animal with a purified form of this so-called virus. They simply assumed that this RNA fragment was the cause of the illness they saw in some patients, and they assumed it was contagious. So, do you know how the tests work? It's not a binary test, like a pregnancy test. It's called a PCR test, and it involves amplifying genetic material by doubling it in dozens of cycles until you have billions or trillions of the original molecules, and then using those results to determine if you have enough of the identified RNA fragment to be considered positive. Here's the thing. At a certain point of amplification, every single person would test positive. They use an arbitrary cutoff point where they stop doubling the material. That cutoff point is different amongst different tests for COVID-19. In fact, there were 10 different cutoff points amongst the 33 tests approved by the FDA. Seems a little strange, right? You might find it interesting that the Nobel Prize-winning inventor of the test did not believe it should be used to diagnose infectious illness. And perhaps you've heard about some of the problems with the test, such as the high rate of false positives. But in any case, let's say that after 37 times of doubling a specific genetic material they found in your body, they determine that you have enough of the RNA they are looking for to be considered positive. This could make sense in both exosome theory and virus theory. But clearly there are clusters of people getting ill. Look at New York City. It must be a virus. However, if you are being poisoned by something in your environment, it's likely people near you are too. And if we commonly purge these poisons during specific times of the year, many people may have symptoms of illness all at once. This fits either theory. Now, here's where things get interesting. Let's go to the Diamond Princess cruise ship situation. Did you know that people who were bunked together for days had conflicting positive and negative tests? How could one person have this highly infectious illness but not transmit it to somebody bunking with them for days? This would make sense in exosome theory, where the balls of RNA are not contagious, but it would not make sense for virus theory, where the balls of RNA are supposed to be highly infectious. Let's take a look at the first case of transmission in Illinois. A woman traveled to Wuhan, came back, and both she and her chronically ill husband ended up testing positive. Medical authorities then tracked over 300 people who had had close contact with them to see who acquired the virus. And guess what? Zero positives. This again would make sense in exosome theory, since exosomes are not contagious. But it would not make sense for virus theory, where this is supposed to be an infectious virus. In fact, do you know that there are many documented cases all around the world of patients testing positive for this RNA fragment with no relevant travel history and no known possible contact with somebody who was infected? These were people in the middle of nowhere, early on in this whole crisis, who suddenly were testing positive. This would make sense, again, in exosome theory, where the RNA is being produced as an immune response within our cells. But it would not make sense for virus theory, where you are supposed to have had contact with somebody with the virus. What about the high levels of people testing positive who don't get sick? In fact, 80% of people testing positive are either asymptomatic or have slight cold symptoms. Why? This would make sense in exosome theory, since the RNA fragments are not the cause of the illness. But it would not make sense for virus theory, where this virus is supposed to cause the illness. Things get even stranger. Did you know that some people go from testing positive to testing negative to testing positive again in a matter of days? That would make sense for exosome theory, where perhaps the cells are simply releasing more or less of these exosomes depending on certain conditions. But it doesn't make sense in virus theory, where you are supposedly infected until you have rid yourself of the virus. So which of these theories seems more likely to you? What if you heard that there are virologists who believe that viruses are actually exosomes? What if I told you that doctors and other scientific experts also believe this? Ultimately, regardless of which theory you believe in at this point, the established infectious virus theory or the emerging theory of exosomes, how confident are you in the PCR test?
אוקיי, טוב, בינתיים הסתיים. תפסתם אותי על חם, אני בדיוק עכשיו שולחת קישור לקבוצת הטרמפים להפגנה היום, כנראה אנשים רוצים להגיע להפגנה באבימה. מחר הולכת להיות הפגנה מדהימה, אני צריכה לברר כאילו אם זה אונליין, אבל אמורה להיות מחר הפגנה מצוינת באבימה. זו הפגנה אמיתית. אז אכבר תזוז, לא זז לי אכבר, נתקע. אז טוב, אני רוצה לסיים עם סרטון שאולי אתם מכירים, אבל לגמרי שווה לראות אותו שוב. כדי לקבל איזשהו ממד ונפח למה שהתחיל וגורם לדבר הזה, שאנשים פשוט זה נחת עליהם באמצע החיים. ומי שככה קצת נחשף בעבר מה ללחוץ? לא, הוא כבר השתחרר, זה בסדר, תודה. דבר שלי השתחרר, השאלה אם השפנפנים גם השתחררו, אוקיי? אז מי שקצת חקר וקצת פחות היה מחובר לערוצים המרכזיים, וראה מה קורה בבק אופיס של העולם. נקרא לו, לאותו אדם, קונספירטור, אוקיי? הקונספירטורים ידעו לפני כולם מה עומד להתרחש, ויש הרבה עדויות לכך, המון עדויות לכך, מתועדות, אוקיי? אחד לאחד. ובתוכניות הבאות אנחנו ניכנס לעדויות האלו ונעבור עליהן, אוקיי? ואז אנחנו נראה בעצם אם זה דומה למצב כיום, או למצב שאנחנו כבר רואים לאן זה הולך להוביל. ואולי זה יעיר את האנשים להבין שיש פה מזימה ויש פה קנוניה, וזה אמיתי. זה לא תיאוריה, זה אמיתי. אנחנו ניכנס לזה בהמשך. שיעורי בית. אני נותנת לכם שיעורי בית. בואו. בפוסט אני שמתי שם כמה כישורים. אחד מהכישורים זה האתר של Stop the Crime Israel, שמפעיל אותו חבר מאוד טוב, והוא מעלה לשם בעיקר חומר של דברה טבריס, אם אתם מכירים אותה ממסמך נאסא, אנחנו ניגע כאן גם בתוכניות הבאות במסמך הזה. אז אני מזמינה אתכם להיכנס ולהתחיל לחקור בעצמכם. אין כמו חקירה עצמית. אין כמו חקירה עצמית. כי הדברים, ברגע שהם באים מהסקרנות האישית, אתם מגיעים כאילו פשוט לכל הדברים. ברגע שאתם נכנסים לזה, זה אין מה לעשות, נגעת אלגוריתמים, הכל מצטרף ומתגבש. דומה, מושך דומה. זה עניין של טבע, אוקיי? זה בעצם כוחו של הטבע. אז אני שמה את סרטון הסיום. אני רוצה לאחל לכולנו חג שמח, שיתפך הפור, ואיך אומרים, הוא רצה בעיקרו, אז בואו נראה מה יקרה. אז לילה טוב, ביי בינתיים. אני א' בלב, אבישג בלב, מתוכנית הצינוק, בערוץ החברתי We Act. תודה לפרח וליאת. ביי.
More and more people all over the world, it's increasing all the time, in country after country after country, are realizing that they are part of a scam. They've been had, and the scam is to transform human society using the excuse of this fake virus. So what they're doing is, in the name of health, they are destroying the world economy, they are destroying people's businesses, and they're destroying people's livelihoods. And this next series of lockdowns that apparently are now planned are designed to finish off so many of the businesses that have hung on for dear life this far. Why? Because when the population has no access to independent employment, they become dependent upon the state. And what they're now starting to suggest more and more loudly and more and more frequently is something that's been in my books for literally decades. And that's the plan to introduce what they call a guaranteed income. And the guaranteed income will be presented as a way of giving people a survival income, if that. Because all the jobs have gone, with AI taking more and more jobs as well. But the idea is that this will not be a benevolent government. A benevolent government is meant to be worldwide, saying here's some money because we care. It's here's some survival, just if survival income. And there comes with that a few consequences. A few riders. First of all, you have to have the Gates vaccine, which has an horrific and sinister agenda for humanity. And it won't be one either, it'll be one after the other. You will have to do what the government says. if you don't do what the government says, you don't get it. And we have a precursor to that in Australia, where the government's introduced legislation that says that if you're on state benefits, see guaranteed income that's coming, and you don't have your child vaccinated according to a whole list of government recommended vaccinations, then you lose benefits. And this is a precursor of the guaranteed income, total control. But to bring that about, you have to destroy people's independent access to income and to employment. And that's what the lockdowns are all about. That's why Professor Neil Ferguson, owned by Gates, funded by Gates, and Imperial College in London, funded by Gates, owned by Gates, came up with the computer models with the ludicrous projections of deaths, 2.2 million in America and 500,000 in Britain, to justify the lockdown, because the lockdown was essential to this plan to destroy the global economy. And people are starting to get it now. They're starting to realize that they've been lassoed, and we're starting now to gather together and push back against it. And with 7 odd billion people in the world, and at the core of this cult, and you could get them in one room, if we don't acquiesce with our own enslavement, we cannot be enslaved. And that is where we are now going, towards this realization that we have to stop acquiescing with our own enslavement. And for me, what businesses should be doing, and people employed by those businesses should be doing with these coming lockdowns, is simply refuse to lock down. I haven't worn a mask. I haven't put any of this toxic shite on my hands. Sanitizer, no sir, none of it. And you know, I've spoken in Trafalgar Square twice. To 45,000 people, all the people here today, I've basically hugged hundreds and hundreds of people, and I somehow have survived the frickin' virus. Because it's a scam, and the world is waking up to it, and we have only just begun.
Yeah. Yeah.